דף י"ח עמוד ב' שלוש שורות מלמטה. אנחנו למדנו במשנה כהן גדול דן ודנים אותו, מעיד ומעידין אותו, חולץ וחולצין לאשתו ומייבמים את אשתו, אבל הוא אינו מייבם. למה כהן גדול לא יכול לקיים מצוות ייבום אצל אשת אחיו להקים שם לאחיו? אומרת המשנה, מפני שהוא אסור באלמנה, ומכיוון שיש לו איסור לב באלמנה, אז הוא לא יכול לבוא ולקיים את מצוות הייבום להקים שם לאחיו. אומרת על זה מיד הגמרא כפסיק ותני, התנה במשנה אומר הלכה פסוקה, לא שנה מן האירוסין ולא שנה מן הנישואין. המשנה לא מחלקת מתי אחיו מת, האם אחיו מת בזמן האירוסין, זאת אומרת אחרי שהוא קידש אותה ועדיין לא הביאה לתוך ביתו, לא נסע אותה לאישה, או שמדובר גם לאחר נישואים. הוא מברר את הגמרא, בשלמה מן הנישואים, אם מדובר שאח שלו מת לאחר נישואים, הרי אפה ולא תעשה ואין אפה דוחה לא תעשה ואפה. הרי אותו כהן גדול נאמר לו מצוות אפה, כי אם בתולה מאמה ויקח אישה, נאמר בו גם איסור לב, אומרת התורה, אלמנה לא ייקח. אז יש כאן אמנם מצד אחד מצוות אפה של יבמה יבוא עליה, אבל כנגד המצוות אפה של יבמה יבוא עליה יש אפה ולא תעשה, וכלל נקוד בידינו, אין אפה דוחה לא תעשה ואפה. אני מבין היטב למה הכהן גדול לא יכול לייבם, אלא מן האירוסין עמי יבוא אפה ויתחה לא תעשה. הרי אנחנו למדנו מציצית קלעין, אפה דוחה לא תעשה. אז ברגע שיש בפנינו מצוות אפה של יבמה יבוא עליה, והרי כיוון שמדובר מאירוסין מדובר בבתולה, אז כל מה שהוא הולך לעבור זה על איסור לב של אלמנה לא ייקח, אבל אפה דוחה לא תעשה. למה באמת שהוא לא יקיים במצוות ייבום? עונה הגמרא, גזרה ביה ראשונה עת וביה שנייה. החשש שלנו, אמנם בביה ראשונה הוא מקיים את המצוות אפה, אבל בביה השנייה זה כבר לא מצוות ייבום, כבר הוא לא מקיים אפה, ואז יש לו איסור לב של אלמנה. ולכן גזרו מדי רבנן ובאו ואמרו, כדי שלא ניקשל, כפי שכבר מבאר היד רמה במקום ששואל לכאורה איך רבנן מבטלים מצווה מן התורה, אם אפה דוחה לא תעשה, אז מה זה רבנן באים ואומרים גזרה? אבל אפה דוחה לא תעשה. אז נכון שיש גם בשבע אל תעשה, אבל לדעת דבר מפורש מן התורה, אז אומר היד רמה, כיוון שאפשר בחליצה, אז דבר שאפשר לעשות בחליצה יש בכוחם לבוא. גזרו ביה ראשונה וביה שנייה. תניא נמי אחי, מסייעת הגמרא את זה גם מברייתא. מאיפה אנחנו באמת יודעים שביה ראשונה אכן זה יהיה מצוות ייבום, וכל הבעיה שלנו תהיה בביה השנייה? כי למדו בברייתא, אם קדמו ובעלו, שם מדובר על אותם אלה שמצד אחד יש להם מצוות ייבום, מאידך המצווה עצמה גובלת באיסור לב. אם קדמו בעלו, אנחנו אומרים לא לבוא, שיחולץ ואילו חולצים ולא מייבמים. מה קורה אם בכל זאת קדמו ובעלו? עדינו, ביה ראשונה קנו ואסור לקיימן בביה שנייה. אז מצד אחד אני בא ואני אומר שבאמת המעשה עצמו קנה, הנה אתה רואה בברייתא שהעשה דוחה לא תעשה, ולכן קנו, כי אם עשה לא דוחה לא תעשה, אז למה קנו? הרי זה שום דבר, המעשה לא פועל. לא, מעשה מצוות ביה יש להם, כי מצוות ייבום קודם, אבל הבעיה זה הביה השנייה, ולכן צריכים לתת לה גט כמו כל אדם שמגרש אישה, ולגרש אותה כיוון שהם אסורים בהם בביה שנייה. והשאלה מתבקשת, הרי בעצם כל מצוות ייבום מתבססת על איסור לב. יש איסור אשת אח, באה תורה ואומרת יבמה יבוא עליה, זאת אומרת אחרי שאני מקיים את המצוות אפה היא הופכת להיות אשתו לכל דבר. אפילו שיש פה איסור לב, למה אני לא אומר שיש ביה ראשונה וביה שנייה? משמע לכאורה שזה הדין, שהביה הזאת היא הביה שהופכת אותה להיות אשתו. נו, אז מה הבעיה פה? מה זה אפה דוחה לא תעשה? אם באמת אפה דוחה לא תעשה, אז מה שייך לגזור ביה ראשונה את וביה שנייה?
אז מה זה מתפשט? שהמצווה של ייבום ממשיכה כל החיים?
והרי זה ודאי לא ככה. והרי זה ודאי לא ככה. את השאלה הזאת שואל פה הרן במקום. אומר הרן, ואם תאמר כי היכא דלעניין איסור אשת אח אמרינן דאף על גב דקיים אפד דייבום מותר לו לקיימה, דהרי כי אשתו לכל דבר, באלמנה לכהנם היא תהיה כי אשתו לכל דבר ויהיה מותר לו לקיימה. עונה הרן, יש לומר דלודה מכלל דבישלמה הטם כדרשינן ולקחה לא לאשתו, כיוון שלקחה הרי כי אשתו. אבל עניין איסור לכהן גדול אין לנו להתיר בה אלא מה שהוא מצווה בה, דהיינו ביה הראשונה ממש, ושאר הביות נשארו באיסורן הראשון. בא הרן ואומר יסוד, הביור הוא כזה, יש איסור אשת אח, מתי האיסור הזה קיים? רק במקום כזה שיש לו זרע של קיימה לאחיו. במקום שאין לאחיו זרע של קיימה לא נאמר מעולם איסור אשת אח. התורה אומרת יבמה יבוא עליה והייתה לו לאישה, מעולם לא אסרתי לך את הדבר. אז אין פה ביה ראשונה ביה שנייה, האישה הזאת היא מותרת כדי להקים שם לאחיו. אז נכון שיש מצוות עשה, אבל ברגע שאתה בא לדבר במקום של איסורים, אז במקום של איסורים כשאני מקיים את המצווה הרי בידי באמת עשה דוחה לא תעשה, אבל באותו רגע שנגמר המצווה, נגמר המצווה, האיסור לאו עומד במקומו, האלמנה לא פקע פה, ומכיוון שאיסור האלמנה קיים במקומו, הרי חזרנו למצב הראשון שיש פה איסור לא תעשה, אין מצוות עשה, וגזרו ביה ראשונה עתו ביה שנייה. שואל מיד הרן, ואם תאמר ואפילו ביה ראשונה עצמה, למה לא אמרו גזרו תחילת ביה עתו סוף ביה, שהרי לא מצווה עליה אלא לקנותה בביה, ותחילת ביה קונה ביבמה. זה אומר ויש לומר דאף על גב דה בתחילת ביה הוא קונה, מכל מקום אף בסוף מצווה ביה מצווה כעבדינה דבינה להקים זרע לאחיו, ואין בתחילת ביה כדי הקמת זרע. אומר אם ככה ואם תאמר אז בפתולה יהיה מותר בה בביה השנייה שאין בביה ראשונה כדי הקמת זרע, שאין אישה מתעברת מביה ראשונה. אומר יש לומר דה אפשר על ידי מאוחה, וכיוון שאפשר על ידי מאוחה, מאוחה, מה אומרת שם, כתוב אצל בנות לוט שהתעברו בביה הראשונה, יש אפשרות, ומכיוון שיש מצב ידי, אז לכן ביה השנייה נאסרה. מעניין שהמאירי באמת אומר, וזה לשונו, לא ביה ראשונה דווקא, שהרי אין אישה מתעברת מביה הראשונה, וודאי מצוות ייבום בביה הראויה להתעבר היא. אלא פירושו מביה ראשונה הראויה להתעבר ואילך, גם אם לא היה עיבור. אבל זה כבר נאסר. אז בזה אנחנו מרוויחים את כל השאלות שלנו. לכן הוא נאסר.
אז אחרי חליצה אולי כן הוא יכול להתחתן איתה, למה אתה אומר שאי אפשר? אין איסור אשת אח. למה אח אחר אסור לו?
לא.
אתה אומר כאילו הוא לא קיים בכלל האיסור.
כל האיסור הזה נאמר בצורה הזאת, זה לא רק פה, זה כל מקום אנחנו מתרצים. התורה באה ואומרת ככה, יש איסור אשת אח. במקום שמקיימים מצוות ייבום,
אין איסור.
ביטלנו את האיסור. באותו רגע שחלצנו, אז היא נשארת באיסור אשת אח הראשונה שלה. זה ככה ניתנה התורה, כך נמסרה המצווה. נשאר בדין של הראשון של איסור אשת אח. ממשיכה הגמרא ואומרת, מת לא מת. מבואר במשנה, מה קורה במקרה כזה שמת לא מת? אינו יוצר חר המיטה, אלא הם נכסים והוא נגלה, הם נגלים והוא נכסה. ויוצא עמהם עד פתח שער העיר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אינו יוצא מן המקדש, משום שנאמר, ומן המקדש לא יצא. תלו רבנן, ומן המקדש לא יצא. לא יצא עמהם, אבל יוצא הוא אחריהם. כיצד? הם נכסים והוא נגלה, הרי הולכים במבוי, אז ברגע שהם מסתלקים מן המבוי, הוא נגלה במבוי, הם נגלים במבוי, הוא נכסה מן המבוי. ויוצא עד פתח שער העיר, ואז זה בא רבי יהודה ואומר, אבל כתוב בפסוק, ומן המקדש לא יצא. שואלת הגמרא שפיר כמה רבי יהודה, הוא אומר, טוב, כתוב בפסוק, ומן המקדש לא יצא. אמר לך רב מאיר, אחי, אם באמת כוונת הפסוק היה כמו שאתה מבין רבי יהודה, ומן המקדש לא יצא, לביתו, נמי לו. מישהו חשב שהוא לא יכול לצאת? משנה מפורשת, 7 ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו. זאת אומרת שבאופן נורמל הוא נמצא בבית. אלא הכי כאמר, זה כוונת הפסוק, מן המקדש לא יצא, מקדושתו לא יצא. וכיוון דאית להי קרה, לא עתי למינגה. כיוון שעכשיו יש כאן מבוי, והמבוי זה סימן היכר בשבילו, הם נכסים, הם נגלים, הוא נכסה, הם נכסים, הוא נגלה, יש היכר בדבר, אין לנו חשש שיבוא לידי נגיעה. ורב יהודה, נו, אז מה רב יהודה יענה על זה? הרי באמת יש סימן היכר. אגב, מררי דילמה מקרי ועתי ונגע, כיוון שהוא מריר, כיוון שקשה לו, כיוון שהוא שבור, הוא עלול גם במצב הזה לבוא, ושבעת הקרובים, הוא עלול לתפוס במיטה, ומכיוון שכן, והרי מקדושתו לא יצא, לכן באנו ואמרנו שבמקרה המיוחד הזה, סתם ודאי שהוא יוצא לביתו. אומר רבי יהודה, אבל במקרה של לוויה, שמדובר בשבעת הקרובים, אסור לו לצאת מן המקדש. עד כדי כך, שיש נידון בראשונים, האם זה דאורייתא או דרבנן. הר"ן מביא רמב"ן, רבי יהודה אומר, יוצא מן המקדש שנאמר, מן המקדש לא יצא. אומר הרמב"ן ז"ל, דעיקר קרא לו עתה אלא לכהן גדול שעובד עונן כדי דרשינה לקמן, כי הרי כהן אדיוט, אם הוא עושה עבודה כשהוא עונן, אז הוא פוסל את העבודה, הוא מחלל אותה. כהן גדול יכול לעבוד עבודה גם כשהוא עונן. והכנה מדרשינה במסכת זכים, אם כן, מה ידאמרין הנחה שלא יצא מן המקדש על מותו, אסמכת באלמאי. לא שזה איסור דאורייתא, זה אסמכת. והוא מביא אחרי זה גם, וכן יראה דעת רשי, שכתב מקדושתו לא יצא, שיעשה חיזוק לדבריו שלא יגרום לצאת מקדושתו ולהתאמר. והי לישנה ודאי משמעות דרבנן, אף על פי שמלשון הרמב״ם ועל בספר המצוות משמע דהווה איסור דאורייתא. אז הרמב״ם אומר שזה מחלוקת ראשונים, האם זה איסור דרבנן, או שיכול להיות אפילו הרמב״ם סובר זה איסור דאורייתא, כשזה בשבעת הקרובים אסור לו לצאת מן המקדש. ומה אני נותן לו? לעבוד עבודה. עד כדי כך, כדי שהוא לא יצא. ממשיכה הגמרא ואומרת, עמדנו במשנה כשהוא מנחם, אז דרך כל העם עוברים בזה אחר זה, והממונה ממצאו בינו לבין העם, כשהוא מתנחם מאחרים כל העם אומרים לו אנו כפרתך, והוא אומר להם תתברכו מן השמיים. תנו רבנן, כשהוא עובר בשורה לנחם את אחרים, סגן זה הממונה של המשנה, הוא משוח שעבר בימינו, יש לנו דין שאם היה פסול בכהן גדול, אז ממנים כהן גדול אחר תחתיו, משל שנייה בלמום, בלמום אומר, או שקרה לו איזה טומאה, כמובן שכל הנידון מדובר רק ביום הכיפורים, כי בעצם כל השנה כולה על היום ולכהן גדול אין עבודה. הוא רשאי לבוא ולעשות עבודה. הוא מחויב להביא מנחת חביתים, אבל לא הוא המקריב, הוא המממן. הוא צריך לדאוג שיהיה מנחת חביתין, אבל באיזה בער יכול לעשות את זה כל כהן אדיוט. רק ביום הכיפורים יש חובת עבודה על כהן גדול. אם קרה בו פסול בזמן כזה, אז אנחנו מושכים כהן הגדול אחר תחתיו, עד שהכהן הגדול יוצא מפסולו. ברגע שנגמר הפסול שלו, הוא חוזר לעבודה, והכהן משוח מסתלק מן העבודה. אפילו הגמרא רידנא יכול להיות שהוא לא יכול לעשות כבר עבודה. מעלים בקודש ולא מורידים, 8 בגדים, 4 בגדים, כפי שמבואר בסוגיות. לענייננו, כשהוא עובר בשורה לנחם, אז הסגן והמשוח שעבר בימינו, וראש בית אב, הרי כידוע 24 משמרות היו במקדש, וכל משמרת יש לנו 6 או 7, תלוי מה קורה בשבת, ראשי בית אב, שהרי מחלוקת אם בשבת כולם עובדים, או ראש בית אב לעצמו, באותו היום הראש בית אב של אותו היום, אז הוא הראש בית אב ואבלים וכל העם משמאלו. וכשהוא עומד בשורה ומתנחם מאחרים, דיינו כשהכהן גדול הוא האבל, אז עדינו סגן מימינו וראש בית אב וכל העם משמאלו, אבל משוח שעבר לו עד תיגבל, נעלם פה. כשהוא אבל המשוח לא מוזכר פה. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? והתשובה היא, חלשה דעתי סבר כחדי בי. חלשה דעתו של הכהן גדול. למה תחלוש דעתו? כי הוא יגיד שהוא שמח בזה שאני אבל, כי הרי יש בינינו מתיחות, הרי אני זה שגרמתי לו לעזוב את העבודה. הרי צריך להבין, למעשה זה לא שעכשיו הכהן המשוח עובד במקומו, הכהן הגדול עכשיו יכול למצוא באדר, הרי גם אם זה היה עם כיפר, עם כיפר דוחי אבלות, זאת אומרת, מבחינתנו הכהן גדול עובד, הוא אפילו עובד עונן. הכהן גדול יכול לעבוד. זה לא משוח מלחמה. זה משוח שעבר, זה לא משוח מלחמה. משוח מלחמה זה דין אחד. הסגן זה זה שנמצא ליד הכהן גדול בכל מיני דברים ששם אנחנו צריכים את הסגן לשימושים מסוימים, שבדרך כלל הסגן הוא גם זה שהיה עומד תחתיו ביום הכיפורים אם יהיה בו פסול. מי? הסגן? כן, אבל זה לא נוגע למשוח. משוח שעבר זה אחד כהן גדול שכבר שימש ועבד ככהן גדול, ועכשיו נגמר התפקיד שלו וחזר הכהן גדול המקורי לעבודתו. קמחי תראה שיבה.
סגן
זה לא משוח.
זה לא עובד
מקומו? לא. הסגן רק ביום הכיפורים, אם יהיה לו פסול, אז היינו לוקחים את הסגל וממנים כהן אחר תחתיו, עדיין לא משרים אותו בשמן המשחה. כהן משוח זה אחד כזה שכבר נמשך ועשה עבודה. הסגן זה אחד כזה שפוטנציאל, אם יהיה פסול בכהן גדול, הוא זה...
נפל את העבודה כשהכהן הגדול היה...
היה פסול. למשל נפל בו מום.
הסגן לא עשה עבודה.
אם יהיה פסול, אז הסגן יהפך להיות משוח. ואז הוא לא יהיה סגן.
רגע, אז מתי משוח עושה את עבודה?
משוח בזמן שכהן גדול נפסל.
ביום כיפור.
למשל, אם הוא נפסל ביום הכיפור.
ביום כיפורי.
והסגן מתי? ברמה העקרונית יש כהן משוח. נאמר לצורך העניין, כהן גדול קרא בו פסול. לפני, נכון, לא חייב, אבל נאמר לצורך העניין, הרי כהן גדול יכול תמיד לרצות לעשות עבודה, אין צורך להעמיד אותו. כהן גדול קרה בו מום לצורך העניין בראש חודש אלול, מום כזה שאומנם מום עובר, אבל לעבוד עבודה לא יכול, שבר יד, לא יכול לעבוד. מה עושים? לוקחים כהן אחר, מושכים אותו בשמן המשחה. לא חייב להיות הסגן. הסגן זה לכל מיני תפקידים אחרים כמבואר במסכת יומה. הסגן יכול להיות בפוטנציאל גם אחד כזה שבסופו דבר יהיה משוח, אבל זה לא חייב להיות, זה לא תפקיד חופש. נכון, יש סגן כהן גדול שהוא בעצם נקרא הממונה, הוא זה שהולך בבוקר שם, אמר להם הממונה, כל התפקידים האלה שמכונה במשנה הממונה, זה במקרה נקרא הסגן. זה נכון שפעמים שהסגן הוא גם זה שהיו מעמידים תחתיו, הרי כדי מי שעומד תחתיו זה לא פשוט, אז לכן יכול להיות שזה יהיה זה, אבל זה לא בהכרח חייב להיות תפקיד מחיה. יכול להיות שיש כהן משוח שאחרי שהוא כהן גדול, שהוא כבר היה משוח בשמן המשחה והוא עדיו הדבדה, הוא כבר לא יכול לרדת לדרגת סגן. באופן נורמל הסגן היה הופך להיות...
לכל כהן גדול יש משוח?
לא, מה פתאום?
אבל כאן מדובר שהוא הולך משוח.
אם היה כזה דבר, אם אין אז אין.
אם היה משוח.
ודאי, רק אם היה משוח. והמשוח הזה לא בא לנחם. הפלא הרב, זה צריך הרי עומק הדין פה. איך חזל תופסים את הדברים? מי זה כהן גדול? מי זה כהן גדול? כהן גדול זה יהודי שנמצא ונכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. זה אדם שיודע את השם המפורש בין ה-72 אותיות שהיה מזכיר את השם בסילודים. זה אדם שיכול להגיד את השם וללכת לברר מאחורי הפרגוד מה קורה. הרי זה מלאך השם, מרי כהן, כל המהלך של מרי כהן, מלאך השם צבקות, מלאך השם. והמלאך הזה יום אחד קרא לו פסול והצליחו להעמיד כהן גדול אחר תחתיו. זה גם לא צריך להפריע לו, כי הרי אותו כהן גדול שעמד תחתיו, ביום שהוא חוזר לעבודה, הוא מסתלק והוא חוזר לעבוד עבודה. אבל כשאני אבל, ואני אראה אותו שהוא בא לנחם אותי, אז הוא ירגיש שהוא בא לנחם אותו כדי לשמוח בצרה שלו. זה לא שעכשיו הוא עובד במקומו, זה לשמוח בצרה שלו. זה סיבה שאנחנו לא... וזה נפסק להלכה. ממשיכה הגמרא ואומרת... אמר רב פאפה, זה מראה שבן אדם שחושב, אדם אדם אומר, אני, לי אין נגיעות, אין בלי נגיעות, אין בלי נגיעות, אין דבר כזה.
אמא שקוראים גדול שלחת אוכל לדערי מקלע.
זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה משהו אחר. זה משהו אחר לגמרי, שם מתפללים עליו אנשים, מאום כדליבה. אדם רוצה לחזור הביתה, אז הוא לא יתפלל עליו שהוא ימות.
מי נמצאים שם?
מה פתאום?
הרי לווים היו גם הרי נקלט.
כן, אבל הוא מדבר על מי מתפלל שהכהן גדול ימות. רוצח בשגגה. רוצח בשגגה.
היה רק שישה הרי נקלט.
לא, היו גם
הרי הלווים. אחרי זה. אבל היה עוד. וגם הרי הלווים שימשו כהרי מקלט. כן, אבל זה לא סותר, זה לא נוגע. זה לא התושבים מתפללים. זה לא שיש מי שברח למות הכהן. יש את עצם אנשים שישבים שם במקום. 48 הרי מקלט. כן, ודאי. בעבור. ואם ושניים, ועוד אותם שישה, שזה השערי מקלט הרשמיים. שלושה בעבר הירדן, שלושה... עוברת הגמרא. אמר רב פאפה, זה כבר כתוב, כהן גדול נכנס לפני ולפנים, רבע מהתפילה שלו מייחד שלא ישמע תפילתן של עוברי דרכים. וכולם שואלים, מיליונים צריכים לשמיים, מיליונים. מיליארדים בוכים למים, כמה אנשים הולכים ברחוב מתרטבים. שלא ישמע, אבל זה מאום כדליבה. כשאדם הולך והגשם מטפטף עליו, זה לא כמו אדם יושב בבית. אז אותו דבר פה, יושב בעיר מקלט, רחמונס, תקרא לו רוצח. מה זה רוצח בשגגה? נהג שלא עצר בעצור. אומרת הגמרא. אמר רב פאפה, שמע מינה. אמר רב פאפה, שמע מינה, מהי מתנאי תקלט. מהברייתא הזאת אנחנו רואים שלושה דברים. שמע מינה, היינו סגן, היינו ממונה. הרי במשנה קראנו לו ממונה. פה אנחנו קוראים לו סגן. היינו ממונה, הוא היה הממצע, מעמיד אותו את הבאמצע. כמו כן, שמע מינה, אבלים עומדים וכל העם עוברים, כי זה הרי הלשון, כהן גדול עובר לנחם. אחרי זה כתוב, הכהן עומד וכל העם עוברים לנחמו. ושמע מינה, אבלים עומדים וכל העם עוברים, ושמע מינה, אבלים לשמאל המנחמים הם עומדים, כיוון שזה הרי הלשון שאנחנו רואים פה, שכל העם היה לשמאלו, וקטנים במפורש, אבלים לשמאלו. אז באמת, הם היו מצד ימין, זה בכלל לא השורה שלנו, פה הכהן גדול נמצא באמצע, למייסר ומאיר טוב, אנחנו כיום, זה המעמד, זה אותו פעולה בדיוק, זה אותו ניחום אבלים, רק אנחנו היום האבלים עוברים, ואנחנו עומדים בשורה, וזה אומר את הגמרא מיד, תנו רבנן, בראשונה היו אבלים עומדים, וכל העם עוברים. האמת היא שמאוד צריך להיזהר, אנחנו ולא אנחנו, זה מאוד תלוי במנהגים. אבל שאנחנו, אנחנו מדברים, אחינו בני אשכנזים. לעומת זה, אחינו בני הספרדים, ישנם עדות מסוימות המרוקאים.
בירושלים, עולה להלוויות, הולכים ולמדים.
לא, זה משהו אחר. יש גמרא במועד קטן, לא רוצה עכשיו להרחיב הרבה, אבל בקצר ממש. יש מושג שנקרא מעמד. מדינה דגמרה, שבעה מעמדות. יש מחלוקת אם את שבעה מעמדות היו עושים לפני הלוויה או אחר הלוויה. מנהג התימנים שנוקטים דינה דגמרה כפי שהרמב"ם מביא, ככה באמת עושים התימנים, עושים שבעה מעמדות והם עושים את זה לפני הקבורה. לא בדיוק כמו המעמד של הגמרא, עושים את זה בדרך כזאת, עוברים ליד מקום של תפילה, נעצרים, אומרים קדיש, לא מתיישבים, עומדים, אומרים בבד שהכל ברחוב. אומרים את הניחום למי שנוהג לומר את הניחום וממשיכים הלאה. גם בירושלים יש מקומות מסוימים שהיו נוהגים לעשות על אותו דבר, לעבור בשבע מקומות של מקום תפילה, לעצר לומר קדיש ורק אז להמשיך במסע הלוויה. מדילה דגמרה את הפעולה של העמידה הזאת, שבע מעמדות היו עושים אחרי קבורת המנו, היו באים ומנחמים. כל מעמד זה היה צורה של נחמה, כמו סוג של הספט כזה שהיו עושים על המת ומתנחמים. זה דין אחד, לא נוגע עכשיו אלינו. יש דין של חליצת כתף. חליצת כתף אתה לא רואה. אצל התימנים עושים חליצת כתף, ודאי. חולצים כתף על אבא ואמא, חולצים כתף, מוצאים שרבול מהיד מחולצה, שמים אומנם תטלית, אבל הולכים עם שרבול חצוף. זה עוד דין, שמים שרבול, שמים יד על הראש, ועד הקבורה הולכים ככה כל הזמן האבלים. טוב, זה דין הדגמרה ש... בדין הזה של השורה זה תלוי בעדות. התימנים, המרוקאים עושים כמו הדין הדגמרה. האבלים עומדים והציבור עובר ומנחם. אשכנזים וכולי נהגו שהאבלים עוברים באמצע, הציבור מנחם וסוגרים את השורה. אומרת הגמרה, תנו רבנן, בראשונה היו אבלים עומדים וכל העם עוברים. והיו בית משפחות בירושלים מתגרות זו בזו. זאת אומרת אני עוברת תחילה, וזאת אומרת אני עוברת תחילה. התקינו שיום עומדים ואבלים עוברים. אנחנו עושים שורה, לכאורה מצד הגמרא, אני לא יודע אם עמדו משני הצדדים, כי ראינו כל הזמן לשמאל. לכאורה אנחנו עושים שורה דיינו מצד משני צדדים, ויש גם עניין לסגור את השורה, ללכת אחרי, כל מיני עניינים בקבולה. אומרת הגמרא, חזר והלך וסופר סימן, זה המימות שלפנינו, אמר רבי בר אבא, החזיר רבי יוסי את הדבר לישנו בציפורי, שיהיו אבלים עומדים וכל העם עוברים. ואמר רמי ברבא, התקין רבי יוסי בציפורי דבר נוסף, שלוטה אישה מהלכת בשוק ובנה הקטן אחריה, משום מעשה שהיה, הייתה אישה הלכה בשוק, הבן הקטן היה אחריה, פתאום הוא נעלם, התחילה לצעוק, לבכות, באים איזה אינשי דלו מעלה ואומרים לה, הבן שלך נמצא שם בבית. הלכו שם על הבית ועינו אותה, ולכן תקנו שיילך לפניה ולא לאחריה. תקנה נוספת. ואמר רמי בר חמה התקין רבי יוסי בציפורי שיהיו נשים מספרות בבית הכיסא משום ייחוד. צריך לזכור שבעיקרון אסור לדבר בבית הכיסא, אבל מכיוון שכתוב לא התייחד אדם עם בית נשים, והבית הכיסא שלהם היה בשדות, ובשדות זה מקום של ייחוד, אז ממילא אם בית נשים נמצאות בבית הכיסא, אז כתוב שהם יספרו ביניהם, ידברו בקול, כדי שאדם ידע שלא להיכנס פנימה. ומה יקרה אם יש שם אישה אחת? מה היא תעשה? לכאורה אישה אחת לא הייתה יוצאת לבית הכיסא. לכאורה זה חלק מהתקנה ששתי נשים יוצאות לבית הכיסא ולא אישה אחת, ואפילו שבשתיים יש דין של ייחוד, אז יספרו ביניהם כדי למנוע את האיסור הזה של הייחוד.
זה שהדלת כבר לא
מספיק? קודם כל זה לא פשוט, א' זה לא דומה. דבר שני, ייחוד זה לא משנה. אומרת הגמרא, אם היה דלתות לא היה בבית הכיסא בשדה. אומרת הגמרא, אמר רב מנשיה בר איבת שאילת את רבי אישי הרבה בבית אלמין דהוצל, שאלתי אותו בבית אלמין על ענייני שורה, ואמר לי, אין שורה פחותה מעשרה בני אדם, זה דין שנפסק להלכה, שורה צריך לכל הפחות שיהיו עשרה, ואין אבלים מן המניין, לא כמו למשל ברכת כהנים, עשרה זה כולל הכהן, לא, ואין האבלים מן המניין, בין שאבלים עומדים וכל העם עוברים, בין שאבלים עוברים וכל העם עומדים. עוד למדנו כשהוא מתנחם מאחרים, אז הם אומרים לו, אנו כפרתך, והוא אומר להם, תתברכו מן השמיים. אוי בא אלו, כי מנחם הוא אחרין אל ידידי. איך היא אמר לו, מה קורה כשהוא מנחם אחרים? מה הוא אומר להם בשעת הניחום? תשמע, למדנו בברייתא, והוא אומר, תתנחמו. בברייתא לא מבואר מתי. בברייתא רק כתוב שהוא אומר, תתנחמו. אגב, זה גם אצל האשכנזים כשבאים לבית האבל, אז עד שהאבל לא מדבר, לא פותחים. האבל צריך להתחיל. אצל התימנים, כשנכנסים בבית האבל, האבלים יושבים על הפתח, תלית, וכשנכנסים אומרים, תנחמו מן השמיים. עובר בין כולם, תנחמו מן השמיים. כשנכנסים, תנחמו מן השמיים, ורק אחרי זה מתיישבים, ואז מתחיל האבל. אבל קודם צריך לעבור למה. אומרת הגמרא, מה נאמר בברייתא תתנחמו? מה זה? היי חידמי. אילי מקי מנח מאחרינה לדידי. אמר לי איהו, תתנחמו, נח שקרה מילאו. כשבאים לנחם אותו, אז הם אומרים לו, המקום ינחם אתכם, והוא עונה להם, תתנחמו, כמו בעברית, בקרוב אצלכם. בשמחתכם נשיב לכם. מה, הוא מאחל להם שבעזרת השם בקרוב יהיה אצלהם נחמה? אלא מה? פשוט. אלא כי מנחם לאחריני, אמר להו, תתנחמו, שמע מינה. אז הנה אנחנו רואים שהוא אומר להם, תתנחמו, זאת אומרת, הוא פונה עליהם, והוא באמת מברך אותם, מברך את אותו אבל שהתנחמו. זה גם הרי מעניין, אצל האשכנזים נהגו לומר, המקום ינחם אתכם בתוך שב לציון. מה זה עריכות הלשון הזאת? למה לא כמו אצל אחינו? תתנחמו, תנחמו מן השמיים. נו, אז למה זה? העולם אומר שאצל אשכנזים נשאר ירושה, המקום ינחם אתכם, איפה שאין ירושה מן השמיים תתנחמו. אומרת הגמרא, אבל זה צריך לדעת, זה הכל הרי מנהגים, זה הכל מנהגים, לא כולם משתמשים בלשון בתוך אבלי ציון. יש נידון שלם, נידון שלם, אתה בא אצל אבל ואומר ולא תוסיפו לדאבה. על מה אומרים ולא תוסיפו לדאבה? האם הכוונה שהוא בא ואומר לו מה? לא תדעו עוד צער. אז מה מדובר? למשל יושבים שבעה על אמא, על אבא. מה אתה מנחם אותו? שמה, שאבא שלו יבוא אצלו להלוויה? מה זה ולא תוסיפו לדאבה? אנחנו מקווים מאוד שאתה תשב על אבא שלך ולא אבא שלך עליך. מה זה לא? אז יש כאלה שרוצים ולא תוסיפו, ומהרה יבנה בית המקדש. צריך לדעת על מה, לכן כל הנוסח בבניין ירושלים תנחמו, כל אחד ומנהגיו הוא, אומרת הגמרא. אבל זה ברור שצריך להיזהר, במיוחד באבלות רואים כמה מנהג ישראל דינו. כל אחד יש לו את המנהגים שלו, את התרבות שלו וכולי, וכל מקום יש לזה בסיס לכל מיני שיטות והלכות. אגב, מזה גם באו לדברים אחרים. אצל החסידים נוהגים למשל שבחופה החתן חולץ כתף, זה מאותו מקורו. החתן מוצאים לו את החגורה, מוצאים את הסרוכים מהנעליים, שלא יברח. הכל זה מנהגי גמרא. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, מלך לא דן ולא דנים אותו. מלך לא דן ולא דנים אותו. לא דן ולא דנים אותו. אמר רבי יוסף, לא שמר למלכי ישראל, אבל מלכי בית דוד דן ודנים אותו. מיד שואל תופות במקום, אני לא מתחיל להבין את זה. מה המקור, אומרת הגמרא? דכתיב, בית דוד, כה אמר השם, דינו לבוקר משפט. והיא לא דן, והיא לא דנינה אלי, איהו היחידי, והכתיב התקוששו וקושו, כבר אמרנו את הדברי הנביא, ואמר יש לקיש, קשות עצמך ואחר קשות אחרים. אלא מלכי ישראל, מיד נברר. זאת אומרת ככה, מלכי בית דוד, כתוב בפסוק, הם דנים, ואם הם דנים, חייב להיות שדנים אותם, כי זה אמרנו, יזכות שוב וקושו, קשות עצמך ואחר קשות אחרים. שואל מי התוסות למעלה, אבל מלכי בית דוד, ואם תאמר, וכייך יכול לדון? ואמרים עליהם, אין מושיבים מלך בפני, זה משום תכתיב, לא תענה על ריב, ולמדנו, לא תענה על רב. ובמלך שיש דין, שתהיה אימתו עליך, חייבים לפתוח במלך. ככה מתחילים מן הקטן, אבל פה חייבים לפתוח במלך. אומר תוסות, ויש לומר דאחה, מה ירד דווקא לדון דיני ממונות? דלא אכפת לנו אם יוכלו לענות, לא יוכלו לענות אחריו, כדי אמרים לנו, דיני ממונות מתחילים מן הגדול. אז בא תוספות ושואל, אבל הנה אנחנו רואים שדוד ישב אצל נבל, שם זה היה דיני נפשות. עונה תוספות שזה אינטרס של המלך, וזה לטובת המלך, אז זה לא, כבר לא חסר בכבוד המלכות. אז באמת פותחים מן הקטן, כיוון שפותחים מן הקטן, אין לנו שום בעיה שהמלך ישב. אבל מסיים תוספות ואומר, ויש לומר, כיוון שהיה אותו הדין לכבודו על שמרת בו נבל, לא היה לו בושת אם ידברו אחרים לפניו. אבל בשאר מלכי בית דוד ודאי אין דנים דיני נפשות כדי פרישי, זה מילדה דפשיטה. כל הניתון זה דיני ממונות, דיני נפשות אין על מה לדבר. אז על מה כן אמר הדין שלנו? אומרת הגמרא, אלא מלכי ישראל, מה הייתה מעלו? למה באמת מלכי ישראל לא דנים? מסוג מעשה שהיה. אומרת הגמרא, זה לא מדין, אלא היה מעשה וגזרו. דאבדי דיינה עם מלכה קטל נפשה. העבד של ינאי המלך, ינאי הרי לא היה ממלכי בית דוד, ינאי היה ממלכי בית חשמונאי, שבט הלוי, הוא רצה להיות כהן גדול. דיברנו את הגמרא, כל הנידון שחכמים לא רצו לתת לו, חשדו שאמא שלו הייתה הרי הייתה שבויה, כפי שמבואר. אמרנו שמעון בן שטח לחכמים, תנו עיניכם בו ונדנו. שמעון בן שטח, שבמקרה גם היה גיסו של ינאי, היה אח של שלום ציון המלכה, אשתו של ינאי, כפי שאומרת הגמרא בברכות ממחת את הסיפור עם ברכת המזון, שהיה למה לברך, היא הכביעה אותו והביאה את שמעון בן שטח. אומר שמעון בן שטח שהיה אב בית הדין, תנו עיניכם בו ונדנו. שלחו לינאי, עבדך קטל נפשה. שדלו, שלח להם את העבד. שלחו ליתה אנט נמי לאחה, גם אתה צריך לבוא. והוא עד בבעליו אמרה תורה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. ומכיוון שיש פה עסקי ממון, כמו בשור, שאם אנחנו נערוק את העבד, אתה מפסיד הפסד ממוני. אתה צריך להיות נוכח, בעל הממון. אתה ויתיב, בא ינאי והתיישב. אמר לי שמעון בן שטח, ינאי המלך עמוד על רגליך, ויעידו בך. ואל תיפגע, ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד, שנאמר ועמדו שני אנשים אשר להם הריב. אומרת הגמרא בשבועות בדף למד, מצווה לבעלי דינים שיעמדו על רגליהם. אמר לו, אומר לו ינאי, לא כשתאמר אתה, אלא כמו שיאמרו חבריך. אתה לא פה בעל הבית יחידי, יש פה עוד 22 דיינים, בוא נשמע מה הם אומרים. נפנה לימינו, שמעון בן שטח פונה לצד ימין של החכמים, כפשו פניהם בקרקע. נפנה לשמאלו, כבשו פניהם בקרקע, היה להם פחד אדיר מיאנה, יאנה היא כבר היה בעל ניסיון, הרג. אומרת הגמרא, אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבתו, מחשבות אתם. אומר המרשה שזה דרך אדם שחושב, אז הוא מסתכל לקרקע. בעלי מחשבות אתם. יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם, מיד בגבריאל וחפתן בקרקע ומתו. באותה שעברו מלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידים אותו. אז זה היה מעשה שהיה. אתה לכאורה שואל, וזו שאלה ששואלים, שואל מצוין. הרי מה זה קשור, מה ההבדל הזה? הרי כל הסיפור הזה זה אירוע שקרה בזמן מאוחר יותר, שכבר לא היה מלך בית דוד. אז אם ככה, יכול להיות שזה נכון גם למחרת. זה גזרה. הגזרה יכולה להיות על כולם. אז פשוט מבואר, שכיוון שיש פסוק מפורש שאומר שמלכי בית דוד דנים, רבנן לא גזרו נגד אחר. המלכי ישראל שאין פסוק מפורש, שם נגזרה גזרה. אבל המלכי ישראל לא, ומביאים לזה ראיה גם ממקומות אחרים. אגב, יש פה מרשה נפלא, אומר המרשה, מי זה העבד הזה? שזה, אומר המרשה, יבוא בעל השור, הדה לא שדרי לו ושחררי, יכל גם לשחרר אותו. אפשר שהיה חביב העבד בעיניו, והיה קשה בעיניו לעמיתו. ובחילה שדרה לקמאי, הוא ששמח עצמו שלא ידונו אותו מאימת המלך, כמה שהוא עבד המלך. וכן נדירי מדברי יוסיפון, כך הוא מביא, יוסיפון, בפרק ממדלת, שזה העבד הרוצח היה הורדוס, והמלך היה חפץ להצילו. על זה חזל הורי אומרים, מי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. בכל אופן, יש פה תוספות שתוספות אומר, ינאי המלך עמוד על רגליך. ועד דאמרינן בפרק שבועות העדות, שאם רצו להושיב שניהם מושיבים, דיינו אפור אלא אחד עומד ואחד יושב, ואם כן לא היה המלך צריך לעמוד, ובלבד שיהיה אותו שכנגדו גם כן יושב. אז פלא רב, למה הוא אמר לו עמוד על רגליך? אומר תוספות תירוץ ראשון, יש לומר דיני נפשות שני, יש הבדל בין ממונות לנפשות, ובנפשות אין כזה דין ששניהם יכולים לשבת. אינמי, הכה וקבלת עדות. וקבלת עדות כשעת גמר דין, ובשעת גמר דין אמרים להם בפרק שבועת העדות, דברי הכל דינים, דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה. הוא מוציא סופות, ואם כן, יש להיזהר כשבית דין מושבים שני בעלי דינים שלא ישבו בשעת קבלת העדות, ולא בשעת גמר דין, דשעת קבלת העדות כמו גמר דין חשיב. ובאמת הרן מעריך מאוד פה בדברים, אני לא רוצה עכשיו עם התופות כמו התופות לפני זה, הוא מדבר עמוד על רגליך, הוא מביא בהרחבה פה, לכאורה הרי מצאנו שצובה מרבנן מושיבים אותו משום כבוד התורה, אז גם את ינאי, כבוד המלכות, למה לא הושיבו אותו? בשביל מה נכנסו לזה? איקה למימר דה אסד דה כבוד תורה עדיף לתחויה עשר דה בלדינים בעמידה, אבל אסד של אימת מלכות לא עדיף לתחויה עשר דה בלדינים בעמידה. דה אדרבה איקה קרא אחינה לא תגורו מפני איש. אחבל בכבוד תורה אינו כן שלא לכבוד אדם הוא עושה, אלא לכבוד שמיים, דה מקרא דה את השם לוקח עתירה נלמד מורת תלמידי חכמים. אבל אני רוצה להביא את המשך דברי הרן. הרן מביא בסוף, ואני אומר, שאפשר שרבי שמעון תהה בה שלא היה לו לביישו, ולומר שיעמוד על רגליו אחר שהוא מלך. ומאי דאמרה תורה דבלידינים בעמדה, משום כבוד בידינו, והם יכולים למחול. ומשום אחי אמריתן צורבה מדרבנן מוטבים עליה, שמע מינה שיש לבידין לכבדו משום כבוד תורה. ולא עוד אלא דאמרין ענתם צובה מרבנן והמארץ דית לדינה ועד הדדה כי עתו כמן מוטבין עליה לצובה מרבנן ולאמארץ למה אמרין עליה טוב אלמה משום כבוד בידינו והם יכולים למחול לאמארץ.
הוא לא הבין ככה, הוא אמר לא לפנינו אתה עומד אלפני
מלך אחרים. אני מאוד הפריע לי הרן הזה, הביטוי הזה גם של הרן הוא רן קשה מאוד, זה לא לשון שמוצאים להגיד על שמעון בן שטח שהוא היה טועה, ועוד בדבר שלכאורה הוא אומר מפורש בגמרא לא לכבודנו, הוא אומר את הטעם מפורש, ואני לא תולה את זה בכבוד בית דין, לכבוד שמיים, זה הלכה. לשמחתי, מצאתי אחרי זה בתוך המרגליות הים, כידוע ביכולות שלו, הוא מביא את הדברים, ובסוף הוא אומר, והנה מפלים מאוד להגיד כי שמעון בן שטח ראש הבית דין הגדול לישראל טעה, ואינני מאמין שפלטה כולמוסו של רבינו הגדול הרמז על ביטוי זה, הוא ראה לעליו וכו'. אומר על זה המרגליות הים, זה לא בא מהקולמוס של הרן. לא יודע מי כן כתב את זה, אבל זה לא מגיע משם. לפעמים אומרת הגמרא, לא חולץ ולא חולצים, למדנו לגבי מלך. אז ככה, רשי במקום כבר מאיר בשורה השנייה, לא חולץ, מפני שאסורה להינשא. לא חולצים לאשתו, כי אסורה להינשא, היא אשת מלך. אשת מלך אי אפשר שהיא תינשא. ולמה הוא לא חולץ לאשת אחיו? גנאי הוא לא לבוא לבית דין, ותהא רוקקת לפניו. וייבום גנאי הוא לקום על שם אחיו. יש עוד לשונות בראשונים, למשל הרמב״ם משתמש בלשון, יש גמרא שאומרת, ביבמות מקובל כמה פעמים הגמרא מזכירה, כל שאינו ביבום אינו בחליצה. אומר הרמב״ם, זה גם נכון הפוך, כל שאינו בחליצה אינו ביבום. הרן אומר למשל פה בתוך הדברים, אומר הרן שמלך לא משתמש בכלי שישתמש בו אדיוט. אומרת על זה הגמרא, איני, מה ענה לו רבי יהודה? אומר רבי יהודה שאם בכל זאת המלך החליט לחלוץ או ליבם, אז הוא זכור לטוב. איני. ואמר רבה שאפילו למען דאמר נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, שנאמר שום תשים עליך מלך שתהיה מתו עליך. אז איך אתה יכול לבוא להגיד שהוא יכול? עונה הגמרא, מצווה שייני. נכון שבעיקרון מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אבל במקום מצווה זה דין אחר. פירוש, אומר הרן, ואפילו אחי פליגי רבנן, מפני שיש בזה ביזיון יותר מדי בחליצה משום וירקה בפניו. וביבום נמי אינו כבודו של מלך להשתמש בכלי שנשתמשו בו אחרים. ואף על גב דברים בסוף סוטה גבי אגריפס המלך שקרה בעמידה ושבחו חכמים, אף על גב שהרי דכתיב סום תפים שתהי מתו עליך, ומצווה שייני, אלמה רבנן מודו במצווה, היינו דווקא בעמידה דלקה ביזיון כולהי. ובה אפילו רבנן מודו, אבל בחליצה ויבום איקה זילות עצפי, שבזה רבנן לא יכולים לקבל, ולכן רבנן אומרים פה טענה של מצווה לא תועיל. אחרי זה הוא מביא עוד דבר אחד, עוד כתב רבינו דוד, שלא אמרו שמלך שמחל כבודו שאין כבודו מחול לעניין מצווה, אלא שאין אחרים רשאים לנהוג בו זילותה, אפילו לאחר שמחל. פה החליצה זה זילותה של המלך, אז גם על הצד שמצווה שייני זה כמו בצד המלך עצמו, אבל שאחרים יזלזלו בו, פה לא יועיל גם מצווה, ולכן רבנן חולקים וסוברים שהוא אינו רשאי.